בתוך המשנה של גדולי התורה מן הכהונה ומן המלכות, שהכהונה נקנית ב-24, שהמלכות נקנית ב-30 דברים והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים ואלו הן. כן, אנחנו באמצע רשימת 48 דברים שהתורה נקנית בהן. אז למדנו כבר בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, בשכלות הלב, בהמה, ביראה, בענווה, בשמחה, בטהרה. אני חושב שכל זה למדנו. בשימוש חכמים. כן, לכאן הגענו בפעם שעברה, מה זה שימוש חכמים? או כפי שכתוב במקומות אחרים, בשימוש תלמידי חכמים. מה זה השימוש? מאיפה למדו בכלל שיש ערך כזה לשימוש חכמים? עד כדי כך שאמרו בגמרא, גדול שימושה יותר מלימודה. כלומר, מה שאתה מקבל על ידי שאתה משמש תלמיד חכם, זה יותר גדול ממה שאתה לומד תורה. ואמרו שלמדו את זה מאלישע הנביא. שלפני מלך ישראל אמרו, הנה זה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על יד אליהו. לא אמרו אשר למד תורה אצל אליהו, למרות שבוודאי אלישע למד הרבה אצל אליהו, אבל אמרו העיקרון, הדבר העיקרי אצלו זה שהוא יצק מים. כלומר, יציקת המים נחשבת למעלה העיקרית. מכאן שגדול שימושה יותר מלימודה. אז אם כך, יש לנו פירוש פשוט מה זה שימוש. למשל, ליטול לו ידיים. אז למרבה הפלא, רש"י בפירושו לגמרא לא אומר כך. רש"י אומר, מה זה שימוש תלמידי חכמים? זה ללמוד את הסברות שלהם. כלומר, אני יושב אצל הרב, אני לא רק לומד את ההלכה, אני לומד גם את הסברה של ההלכה. איך רש"י שינה? מפשט הכתוב, מפשט דברי הגמרא, שלומדים מפסוק מפורש. רק שנייה, אני אסגור את הדלתות. ובכן, מדוע אם כן רש"י שינה? פשוט מאוד, ישנם שני אופנים של קבלה מן החכמים, וזה משתנה לאורך הדורות. ישנה צורת קבלה שהיא על ידי לימוד. אני יושב אצל הרב שלי, לומד ממנו תורה. הלימוד הוא דבר שכלי. מביאים קושיה, מביאים תירוץ, מביאים מסורת, ועל פי זה דנים. זה נקרא שימוש תלמידי חכמים במובן הלימודי. יחד עם זה, יש מה שאדם לומד לא מן הלימוד, אלא מן ההקרנה הנפשית. כלומר, הפסיכיקה המיוחדת של המפגש עם אדם קדוש, עם אדם טהור, הדבר הזה משנה את החיים שלי. ומצאנו למשל בדורות האחרונים, שתי אסכולות בדבר הזה, באירופה הצפונית, קראו לזה שיטת המתנגדים לעומת שיטת החסידים. שאצל החסידים, התלמיד הולך אצל הרבה, הרבה מדבר, החסיד לא מבין שום דבר ממה שהרבה אומר, אבל אחרי שהוא עוזב את הרבה הוא מרגיש שהוא נהפך לאיש אחר. כן, זה כמו שלמשל מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. כשהוא התחיל להתקרב אל החסידים, הלך למגיד במזריץ'. כשהוא חזר, שאל אותו חותנו, נו, מה למדת אצל החסידים שלך? אמר, אני למדתי שיש בורא לעולם שמשגיח על הכל. התחיל חותנו לצחוק, אמר, רגע, רגע, זה כל אחד יודע, קרא לה שפחה. נו, אמר לה, יש אדון לבירה? מה, ודאי יש אדון לבירה. נו, אז אתה רואה, היא אומרת כמוך. היא אומרת, אני יודע. זאת אומרת, המפגש עם הרבה יצר אצלו ידיעה ודאית של דעת אלוהים. והדבר הזה הוא לא עובר דרך הלימוד, הוא עובר דרך ההקרנה. לעומת זה אצל החסידים, הכל היה יבש, כמדבר, קר, כקרח. נקיות, שכלית, טהורה. אצל הליטאים, כן? מסנגדים קוראים לזה. או בעברית מתנגדים. מקרים כך, משום שהם התנגדו לחסידות. מה? הם מתנגדו. כן, זה נכון. מסנגדים. אז זה שני הכיוונים. השאלה היא, מה נכון? מה נכון? זה תלוי לפי התקופה. בזמן ששורה שכינה, זה ברור שיש משהו מיוחד שעובר דרך ההקרנה. אבל בזמן שאין השכינה שורה, אז לא נותר בידינו, אלא השכל בלבד. לכן רשי, כשהוא בא לפרש דברי הגמרא, גדול שימושה יותר מלימודה, מסביר במובן של בירור הסברה, ולא כפי שהיה אצל אלישע בן שפט, שיצק מים על יד אליהו. אז האם הוא אומר שאין עניין של שימוש תלמידי חכמים במובן הפשוט של המילה, למשל ליטול לו ידיים, לצחצח לו נעליים, להגיש לו קוסטה וכו'. ודאי שכל זה, יש לזה מקום, אבל בדור שבו יש סילוק שכינה, יש, העיקר הוא ללמוד את הסברה מפי החכם. וזה, לפי זה אנחנו מבינים, את הנאמר בגמרא במסכת ברכות, הרי שקרה ושנה, מה זה קרה? למד את כל התנך, שנה למד את כל המשנה, ויש בידו הלכות ותוספתות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים. הרי זה עם הארץ. טוב, מה זה עם הארץ? זה אדם מלומד. אדם שיודע את כל התורה שבעל פה, זה עם הארץ. מדוע? משום שחסר לו העיקר, הוא לא שימש תלמידי חכמים, אומר רשי שם, בגלל שאינו יודע האח ליישב את הסתירות ממקום למקום. הרי התורה מלאה בהרבה מאוד מידע, ואתה צריך לדעת ליישב בין המקום הזה למקום הזה. פה כתוב כך, פה כתוב כך. אז איך אתה יודע? האח להכריע. אתה צריך בשביל זה לשמש תלמידי חכמים. אז אולי שהרבנים יכתבו את הסברות שלהם בספרים. לא יעזור. אם אתה לא חי בנוכחותו של החכם, אינך מבין מה שנקרא הראש שלו. אינך מבין מהי הגישה הנכונה, ואת זה אי אפשר לכתוב בספר. רק מי שהיה במפגש עם אדם חי, יכול לדעת מהי כוונת התורה. אומרת הגמרא, מי שרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל ונעשתה תורה כשתי תורות. לפני כן לא הייתה מחלוקת. מדוע? משום שהיה שימוש. אגב, איך להסביר שדווקא בדור של בית שמאי ובית הלל פתאום לא שימשו כל צורכם? מה הוא הדבר שגרם לזה? הייתה מניעה פוליטית באותם הימים. בית הורדוס השתלט על המדינה, חילק את הסנדראות ומנע את התיישבותה של סנדרין אחת, ואז יוצא שבאמת לא יכלו לשמש כל צורכם, ומתוך זה נעשה התורה כשתי תורות, עד כדי כך שקבעו תענית ביום שבו נחלקו בית שמאי ובית הלל. מי שמעוניין יכול בתת באדר להתענות, כתוב בשולחן ערוך, בסילן תפקוף פה של אור החיים, שמן הראוי להתענות מי שרוצה, מי שיכול, בתת באדר, משום שנחלקו בית שמאי ובית הלל. כל זה בגלל שלא היה שימוש תלמידי חכמים. שאלה, הקרנה נפשית בין רב לתלמיד מתקיימת גם באינטרנט? נראה לי שלא. כן. מה זה הקרנה? זה המגע של הנפש בנפש. זה לא רגש בכלל. זה לא רגש. זה בכלל לא רגש. אולי ההופעה החיצונית נראית כמו רגש, אבל זה משהו אחר לגמרי. זה דבר שנעשה שלא על פי רגש. למשל, כמו שרבי יצחק קוטנר. רבי יצחק קוטנר שהיה לא חסיד בכלל. הוא היה תלמיד גם של הסבא מסלובודקה וגם של הרב קוק. כתב ספר פחד יצחק. הוא אומר שיש שני סוגי תלמידים. יש תלמיד שמבין את מה שהרב שלו אומר כשהרב מדבר, ויש תלמיד שמבין את מה שהרב אומר כשהרב שותק. וישו כל כך מכיר את נפש הרב, שדווקא השתיקה של הרב מעבירה לו את הכוונה של הרב. אז זה לא רגשות, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. אתה אולי ליטווק, לא יודע. כן.
ראיתי בחסידיות הרבה מבוססת מוזיקה ושירה ודבקות כזאת.
המוזיקה והדבקות והשירה וכו'. כל הדברים האלה הם ההקדמה. הם ההקדמה להזרחה הנפשית. או יש משהו אחר שעובר, והוא צריך כלי. אז כמו שמשל הנביאים היו צריכים כלי נגינה, כדי להתנבא. הכלי הנגינה זה לא עצם הנבואה. כן? היו מביאים כינורות, תופים, מצלתיים וכו'. ואז הנביא היה נכנס למצב של שלווה נפשית, שמתוכה הוא יכול היה להתרכז ולדעת את השם. או, כמו שאמר הנביא אלישע, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, והייתה עליי יד השם. מה זה כנגן המנגן? החסידים מסבירים, מה זה כנגן המנגן? היה צריך להיות כתוב, כנגן הכינור, כנגן הטוף, כנגן הנבל, אלא שהכלי שבו מנגנים הוא המנגן בעצמו. כנגן המנגן, כלומר, אמנם המנגן משתמש בגיטרה, בכינור, לא יודע במה, אבל מצד האמת, מי שמנגן זה הוא עצמו. ויש איזה רבדים של הנפש שעוברים רק דרך האופן הזה. למשל, יש דבר מאוד מעניין. בספר שמואל רואים ששאול מחפש את שמואל, אומרים לו, הוא נמצא במקום ההוא. כן? הוא שואל שם נערות בכניסה לכפר, הם אומרים לו, הנביא נמצא שם, הוא אוכל את הסעודה שלו עם בני הנביאים. פרט חשוב. שאול מגיע, דופק בדלת, פותח, רואה את שמואל, אוכל עם התלמידים. התלמידים האלה הם לא סתם אנשים, זה בני הנביאים. כלומר, נביאים פוטנציאליים. שמואל רואה את שאול, הוא אומר לו, בוא. לא מדבר איתו. לוקח את שוק הימין של הבהמה ששחטו, ונותן לו לאכול. ככה זה עובר. ודרך האכילה הזאת, משהו משתנה בשאול. מסבירים חכמי הקבלה, מה זה שוק הימין? הימין זה כנגד מידת הנצח בספירות, וזה היסוד של מלכות שאול, שהיא בבחינת נצח, שמגיע עד מרדכי ואסתר וכו'. בסדר? זאת אומרת, דרך האכילה של שוק הימין, משהו השתנה בנפש של שאול. אגב, יש משהו דומה לזה מאוד בתורה. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך. כי נגע בכף ירך יעקב באבקו אמו. זה נשמע רציונלי, תגיד לי. ממש לא רציונלי, זה כתוב בתורה, נכון? מה זה אומר? אם המלאך יכול היה לפגוע בירך של יעקב, זה סימן שיש משהו חלוש בזהות שלנו במקום הזה. ולכן אסור לנו להיפגש, אפילו בבחינת מאכל, עם המקום הזה בגוף. לכן אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה. מובן? זאת אומרת, זה פועל על הנפש שלנו. אגב, אותו דבר לגבי, סתם מאכלים. התורה אומרת לא לאכול חזיר, לא לאכול שפן, לא לאכול ארנבת, לא לאכול גמל. למה? כנראה שהדברים האלה פועלים בנפש. מחלוקת זה רק בדיעבד? הרי יש מדרש שאומר שהמתירים והאוסרים, והמתמאים והמתהרים, הכל ניתן מרועה אחד. אמת לאמיתה. כל הדעות יש להם מקום. זה שיש מחלוקת בהלכה למעשה, זה בדיעבד. כלומר, המחלוקת יכולה להיות בזמן הדיון. אתה ואני דנים בבית המדרש. אבל זה שאחר כך אי אפשר לפסוק הלכה אחת, זה בוודאי לא רצוי. על זה נאמר, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. או, לכן מה שקשרנו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הוסיפו עוד כמה מילים, וההלכה כבית הלל. כן. לא. מה שבעצם ההבחנה הזאת, אני עושה, זה ההבחנה של הרב קוק במאמר דרך התחייה, בתחילת מאמריריה, ויש שם קונוטציה של ביקורת על החסידות דווקא. כן. אבל, כן, יקדים. הרב אומר, בארץ ישראל יש לנו עניין לחבר את שתי ההכרות ביחד. גם את ההכרה השכלית וגם את ההכרה הפסיכונפשית, ואז אנחנו יכולים לחדש את הנבואה. כן? השם הרב קוק עובר בעריכות על התקופות השונות באומה. הוא גם שם מדבר בצורה מאוד מעניינת, דבר שגרם לביקורת חריפה נגד הרב קוק. הוא מדבר על ישו. כן, מה רצה ישו לעשות? מה? במאמר, דרך התחייה, מתחילת מאמרי ראייה. שם הוא מדבר על ישו, הוא אומר שישו רצה גם כן להחזיר לעם ישראל את היסוד של הפסיכיקה, אבל הוא עשה את זה בלי קשר לתורה שבעל פה, ולכן נפל לחיסרון, לא יכול היה להימלט מן החיסרון האלילי.
מה זה פסיכיקה?
פסיכיקה זה הזרחה נפשית. בסדר? הזרחה נפשית, פסיכיקה. בסדר, אז אומר הרב קוק, אותו האיש, הוא התבלבל בזה, כי הוא רצה לבנות את הכל על ההזרמה הנפשית, והדבר הזה בוודאי, לפי המצב של אותם הימים, לא יכול היה שלא להביא לעבודה זרה, ולכן נפסל הוא, וכל הבאים אחריו, מידיות שייכים לכלל ישראל וכו'. עכשיו, רגע. באותם הימים, היה חכם אחד, בזמן שהנצרות עוד לא נפרדה מן היהדות. היה חכם אחד בשם שמעון האמסוני. ויש אומרים, נחמיה האמסוני. מה זה האמסוני? מקום, איזה מקום? אמאוס. אמאוס, איפה זה? כן, ליד לטרון. יש מקום שקורא לו אמאוס. אז שמה, מה? אני אומר שיש כפר ערבי שהחריבו אותו מתי? ב-67, לא ידעתי. יש חורבות אמאוס המפורסמות וכו'. על כל פנים, אותו תנא, שמעון האמסוני או נחמיה האמסוני, היה דורש כל עתין שבתורה. מה זה כל עתין? כל מקום שכתוב בתורה עת, היה אומר לרבות. למשל, בראשית ברא אלוהים עת השמיים, מה זה עת השמיים? לרבות, מה זה את הארץ? איך לרבות את הארץ? איך? השמיים וצבעם, הכוכבים. הארץ, כתוב, ואת הארץ. הארץ ותולדותיה. כן, כל מקום שכתוב את, היה מוסיף לרבות. עד שהגיע לפסוק, את השם אלוהיך, תירה. הגיע לפסוק הזה, נסוג אחור. אמר, זה אני לא יכול לדרוש. את השם, צריך לראות עוד מישהו חוץ מהשם, חלילה. ושאלו אותו תלמידיו, רבינו, כל עתין שדרשת, מה יהיה עליהם? עכשיו אתה צריך רטרואקטיבית לבטל את כל הדרשות שדרשת בתורה. אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרשה, על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוהיך, תירא, לרבות תלמידי חכמים. כלומר, צריך לראה לא רק מהקדוש ברוך הוא, אלא גם מתלמידי חכמים. שאלה, וכי שמעון האמסוני לא יכול היה לדרוש את זה? אומר הרב קוק, שמעון האמסוני לא יכול היה לדרוש את זה, כי הוא היה בתקופה שהיה טשטוש בין אדם לאלוהים, בתקופה של הופעת הנצרות. לכן היה מוכרח לשים סכר מול כל הסחף של האפשרות של פולחן אישיות, לכן אמר, כאן אני פורש. כשבא רבי עקיבא, זה אחרי שהנצרות כבר פרשה מן היהדות. ואי אפשר היה ליטול לחלוטין את היסוד של ההזרחה הנפשית מישראל. לכן הוא החזיר את הדרשה, את השם אלוהיך תירא לרבות תלמיד חכמים. כמה שנים יש בין רבי עקיבא לשמעון האמסוני? אני לא יודע, אבל כתוב עד שבא. משמע שלקח זמן. עד שבא רבי עקיבא. יש שום אגב שנחמיה האמסוני הוא נחום איש גמזו רבו של רבי עקיבא. כן? כן, גם זו, ואימא הוא קרוב. על כל בנים, יש איזו סכנה, אבל רבי עקיבא החזיר את היסוד הזה לעם ישראל, אז מה התועלת של דברי שמעון האמסוני? זה זהירות. נשארת איזו גערת חכם כדי להזהיר אותנו מפני הדבר הזה. אגב, אני קצת מסביר את זה גם בכיוון נוסף, ששמעון האמסוני גדל בין תלמידי חכמים. לכן היה קשה לו לומר את השם אלוהיך תירא על תלמידי חכמים. רבי עקיבא היה בעל תשובה. אז הוא ראה תלמידי חכמים, אצלו זה היה את השם אלוהיך תירא. כן, יש גם דבר כזה. אגב, יש דרך הלצה, רבי מקוצק היה אומר, מה זה את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים? שגם תלמידי חכמים צריכים לראה את השם. כן. טוב, על כל פעמים אנחנו רואים שלאורך הדורות, הדברים האלה עברו מטוטלת. פעם ככה, פעם ככה. אבל אני רוצה להבין בכל זאת, כל היסוד הזה של שימוש תלמידי חכמים. למה צריך בכלל שתורה תעבור דרך שימוש תלמידי חכמים? פשוט מאוד. התורה איננה פילוסופיה, היא דיבור חי. דיבור חי עובר דרך אנשים חיים. מי שאיננו לומד תורה מאדם חי, בעצם לא למד תורה. הוא למד פילוסופיה, הוא למד איזה מערכת, איזה מין סטרוקטורה עם מודל אפשרי. כן? אבל הוא לא למד מה שהתורה באמת אומרת. לכן כאן צריך שימוש חכמים. הלאה. בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים. מה זה דקדוק חברים? שהחברים עוזרים אחד לשני. למה התורה נאמרת, למה צריך חברים באמת? רב אני מבין. כי הרב הוא בעצם ממשיך את קבלת התורה מפי משה. למה אני צריך חברים בשביל לימוד תורה? הם מספיק אני והרב. תשובה, למי ניתנה התורה? לפרט או לכלל? לכלל. לכן אם אני חיבור אל הכלל, וזה בא לידי ביטוי בחברים, אז אני לא יכול לקבל את התורה. יש משפט נפלא בספר ויקרא פרק י' ת'. וידבר השם אל משה למור. דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, קדוש אני, השם אלוהיכם. אז איך אני מבין את הפסוק? דבר אל כל עדת בני ישראל למור, קדושים תהיו. מה זה כל עדת בני ישראל? מה זה כל עדת בני ישראל? מה זה כל עדת בני ישראל? זה כולם. כל העם היהודי, נכון? דבר אל כל עדת בני ישראל, אז אל כל היהודים, נכון? איך קוראים לכל היהודים? הקהל, נכון? כשמחוברים, נכון? לא סתם בני ישראל תלך ליהודי הזה וליהודי הזה, אלא תלך אל כל עדת בני ישראל, כשמקובצים, נכון? יש היגיון במה שאני אומר? עכשיו, תראו דברי רשי. רשי כותב, דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. צצה, אז שמתם למה שרשי אמר. מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. כלומר, מה לא ידעתי בלי רשי? הרי לכאורה רשי רק חוזר על מה שכתוב מפורש בפסוק. כן, רשי פשוט קרא בתורה, דבר אל כל עדת בני ישראל. אז רשי אומר, בואי, מה אני אכתוב על זה? יש לי דיו מיותר היום. טוב, אני אכתוב, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. רשי לא סתם כותב מילים. כן, רשי אוהב לקצר דווקא. אז למה רשי הוסיף לי משהו שהוא לכאורה פשט הפסוק? אז כנראה שרשי רצה ללמד אותי משהו אחר ממה שהבנתי בפסוק. מה זה פרשה זו? איזה פרשה? קדושים תהיו. מה יכולתי לחשוב? איך האדם נהיה קדוש? דווקא על ידי שהוא לבד. מלמד שפרשה זו של איך להיות קדוש זה דווקא בהקהל. כלומר, אתה לא יכול להיות קדוש אם אתה פורש מן הכלל. זה מה שרשי הבין בפסוק. לכן רשי, שידע שאנחנו לא יודעים לקרוא את הפסוק, אומר לי, מלמד שפרשה זו של קדושים תהיו, נאמרה בהקהל. ולכן ממלא, כשאני בא ללמוד תורה, זה בדקדוק חברים. כן. אני חוזר על שאלתך. כתוב במסילת ישרים ובכל מיני ספרים שכדי להגיע לרוח הקודש צריך להתבודד. נכון? במסילת ישרים כתוב שכדי להגיע לרוח הקודש צריך לעבור דרך מידת החסידות. נכון? במידת החסידות זה אומר הרמח"ל שאדם מתפלל על הכלל כולו. ואיננו מכוון בעבודתו לעצמו. נכון? אז לפעמים הוא פורש לבדו, אבל לא בשביל עצמו, אלא בשביל הכלל. זה כמו שכתוב למשל על רבי עקיבא. שכשרבי עקיבא היה מתפלל בציבור, היה מקצר ועולה. הוא היה הראשון שהיה גומר את תפילת 18. וכשהוא היה מתפלל ביחיד, היה מתחיל בקצה האחד של החדר, היו מוצאים אותו אחרי כמה שעות בקצה השני של החדר, מרוב קריאות השתחוויות. הרב קוק מסביר בעינייה, משל מה רבי עקיבא היה מתפלל ביחיד, או למה הוא מתפלל עם הציבור. הוא אומר, הרב קוק, יש מעלה לתפילה עם הציבור, וזה שווה שהוא יקצר בתפילתו בשביל זה, ויש גם מעלה עבור הציבור שתהיה תפילת יחיד של רבי עקיבא. לכן לפעמים מה יעושה כך? לפעמים מה יעושה כך? מה? מה המינון של רבי עקיבא? אין לי שום מושג. נו, אז מה אתה שואל? אז זה בדיוק מה שאתה שואל, שאתה אומר לי מה המינון, אתה רוצה לדעת מספר.
מה הכלל
אינני יודע. טוב. כי אנחנו לא במדרגה של רבי עקיבא גם. בדקדוק חברים. כן. נכון. שהיא לא ניתנה לפרט, נכון. מה? לומדים תורה בשביל הכלל. מה אתה אומר בברכת התורה? מה? למה? אתה לומד תורה, למען הכלל. אתה אומר בבוקר, בברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. לא, לא גם אתה. אם אתה, אתה לא יכול לקבל את התורה לבד. הרמב״ם כותב מפורש בהלכות תשובה, שאדם שאין לו שום עבירה, כלומר צדיק, אבל איננו מרגיש דבקות בכלל, איננו סולידריות עם הכלל, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי הוא מעולם לא קיבל תורה. כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה בהר סיני, מה הוא אומר? אנוכי השם אלוהי ח. אם כן, עם מי הוא דיבר? עם הכלל. שאם לא כן, הוא אומר אנוכי השם אלוהי חם. אם הוא מדבר אל כולם, אלא דיבר עם השם, אנוכי השם אלוהי ח. דיבר אל אישיות. הפוך. רק דרך הכלל זה יכול לעבור דרך הפרט. זה מה שמה ראה אנוכי נותן לפניכם. ראה זה פנייה אל הכלל, נותן לפניכם לכל אחד ואחד. זאת אומרת, אם אני לא מרגיש סולידריות, הזדהות עם כלל ישראל, אני לא יכול לקבל תורה. אתה איתי? אני רואה שדבריי קשים עליך. אז אם יש לך שאלות, תשאל. קשה. טוב, אבל השאלה היא, מה התורה אומרת? זה שאנחנו אולי היינו רוצים אינדיבידואליזם רוחני, בבקשה, אבל זה לא מה שהתורה אומרת. מה?
זה הפוך.
מה זה? ראה זה פנייה אל הכלל כמובן, כי זה לשון יחיד. כיוון שזה לשון יחיד, זה פנייה אל הכלל. הבנת? לא, זה מפורש בגמרא, במסכת ברכות. בגמרא במסכת ברכות כתוב ששמונה עשר יום בשנה שבהם יחיד אומר את ההלל. מה זה יחיד? אומר רבנו תם, כלל ישראל. בסדר? וזה על יסוד דברי ההלכות גדולות, שאין אומרים הלל, אלא על נס שקרה לכלל כולו. זה נקרא יחיד. כי הכלל הוא יחידה אחת. זה הסיבה שקוראים לו יחיד. כן.
מה הכוונה צריך להיות?
הפרט זה רבים. כן, מה אתה אומר?
מה הכוונה של להתחבר
רוב הכלל
צריך להיות אם רוב הכלל לא שומר מצוות? רוב הכלל לא שומר. במקרה שרוב הכלל לא שומר מצוות, אז איך אתה לכאורה יש בזה בעייתיות?
במי הקדוש ברוך הוא בחר? הוא בחר בדתיים או בעם ישראל? זהו. אגב, הייתה סברה כזאת, כשרוב עם ישראל עבד עבודה זרה בימי משה, כשעשו את העגל. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, יש לי רעיון. אתה נשארת הדתי היחיד פה. אתה, אני חלי, ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול. מה היה קורה אם משה היה מקבל את הסברה החרדית הזאת? אז לא היינו פה כדי לדבר על זה יותר. מה אמר משה? הוא אומר, אין דבר כזה. אם תיסח חטאתם ועם עין מחנינה מספרך אשר כתבת. כי משה ידע דבר אחד מאוד חשוב, שעם ישראל קודם לתורה. ואם צריך לשבור אחד מהם, או ישראל או התורה, שוברים את התורה. זה מה שהוא עשה עם הלוחות. נכון? לפחות זו דעת התורה. אני לא יכול להמציא שהתורה חושבת אחרת. כן, בבקשה.
נוח לא
היה
חשיבות.
אה? נוח לא הייתה לו חשיבות, מה אתה מקווה? נוח היה אדם עם קדושה פרטית, ולכן הוא אבי הגויים. אצל הגויים יש באמת מעלה לקדושת הפרט. נוח, ודאי שהיה גוי, אלא מה? בסדר? למה זה לא הוא? ההפך, אם אני מנותק מן הכלל, אני לא אני. כי אני משקר לעצמי שאני רק אני. כשמצד האמת אני לא רק אני. אני אבותיי והדורות שבאים אחריי, אני חלק מן הדור. זאת האמת עליי. אז הרבה פעמים במחברות של הילדים אני ראיתי, או בספרים של ילדים כתוב, שם יוסי, כתובת רחוב זה וזה, שכונה קריית משה, העיר ירושלים, מדינה ישראל, במזרח התיכון, באסיה, בכדור הארץ, במערכת השמש, בגלקסיה, ביקום. זה דרך נכונה לתאר את המקום שלו? זה שקר גס. ההפך הוא נכון. אני קודם כל בגלקסיה. ומתוך שאני בגלקסיה, אני גם במערכת השמש, בכדור הארץ, באסיה, במזרח התיכון, במדינת ישראל, בירושלים, בקריית משה, בכל זה וזה, וקוראים לי כך וכך. גם האמת האובייקטיבית היא הפוכה מהתודעה הראשונית של האדם, שהוא קודם כל פרט. אז כשאני מחסיר מעצמי את התודעה הכללית, אני משקר לעצמי. ולכן גם התורה שאני מקבל איננה תורה אמיתית.
אה?
החינוך של הילד, קודם כל, דרך הפרט, כשמחנכים אותו למה? לדרך ארץ. כשאתה מלמד אותו תורה, זה הפוך. ברור. כשאתה מדבר על המידות, הפרט קודם לכלל. כשאתה מדבר על תורה, הכלל קודם לפרט. התורה זה על גבי יסוד של דרך ארץ, נכון? דרך ארץ קדמה לתורה. אז אתה רוצה לחנך את הבן אדם קודם כל לדרך ארץ, אתה תלמד אותו תורה. תלמד אותו דרך ארץ. מידות טובות, תכונות טובות בנפש וכו'. בסדר? עברת את זה, עכשיו תלמד אותו תורה. מה אתה אומר לו על התורה? אשר בחר בה, נו, מכל העמים. בסדר? ומתוך כך, נתן לנו את תורתו. הוא בחר בנו לפני שהוא נתן לנו את תורתו, שים לב. לפני שהיינו דתיים, הוא כבר בחר בנו. ומתוך כך, נתן לנו את תורתו. כן. הילד הוא אגואיסט, ועוד איך, וואלה אגואיסט. השאלה אם צריך לעודד בשביל זה אגואיזם רוחני. יש היום איזה אופנה כזאת. אני רוצה תורה, אני רוצה קדושה, כי זה עושה אותי טוב, מימוש עצמי שלי. אז במקום לקחת סמים, אתה לוקח קצת רב נחמן. אני לא נגד ברסלב, כן, שלא יהיה פה אי הבנה. השאלה היא, מה המטרה של העבודה הזאת? האם זה הפופיקיזם הרוחני האישי שלך? האגואיזם הרוחני? או שזה בעצם גילוי שכינה. ואם גילוי שכינה זה לא למעני, זה למענו. נקודת המוצאה מגילוי שכינה. הרי זה בדיוק הייתה סברה הפוכה מה שאני אומר. יש כמה אנשים שהמציאו בעם ישראל מושג שנקרא הרגש הדתי. מה זה רגש דתי? יש לזה ביטוי בתורה מאוד יפה, קום עשה לנו אלוהים. זה הרגש הדתי. משה לא פה, זה משה האיש שהוא מוריד לנו את התורה מלמעלה למטה, הוא לא כאן, אז בוא נראה מה הרגש הדתי יכול להצמיח. החסידות עושה את זה? ההפך. אני רוצה להסביר משהו לגבי תורת החסידות. כדי להבין מה זה חסידות, צריך לזכור דבר אחד חשוב. החסידות זה על רקע של יהדות. בסדר? כלומר, הנחת היסוד המובלט מאחורי החסידות, זה קודם כל היהדות. והיהדות מדברת על דבר השם הנגלה אל הכלל, ומתוך כך יש מקום לעליות הנהדרות בקודש של היחיד. מובן? כי מה שהיום עושים חזרה בתשובה כזאת, אין כזה, זה תהיה מאושר, יותר טוב מסמים, אז זה לא תורה. זה רק שנות.
מה? להתענג על השם.
כן? להתענג על השם. מטרת האדם בעולמו, תכלית האדם בעולמו, להתענג על השם, נכון? להתענג על השם. ומי זה שצריך להתענג על השם? הפרט או הכלל? הפרט? אז תדע לך שבספר מסילת ישרים כתוב שכדי להגיע למדרגת הקדושה, שהיא המדרגה העליונה, צריך לעבור דרך מידת החסידות. ומידת החסידות, מסביר הרמח"ל, זה שהאדם איננו דואג לעצמיותו, אלא לכלל כולו. יותר מזה, בישיבה של רמח"ל, יודע שרמח"ל היה ראש ישיבה? אז היו לו תלמידים, והיה תקנון. מי מתקבל לישיבה של רמח"ל? אחד מהסעיפים, וכל תלמיד שהתקבל לישיבה היה מתחייב בחתימת ידו לקיים את התקנות. אחת התקנות הייתה, זה שאדם, כשהוא לומד או מתפלל בישיבה, איננו מתכוון חלילה לשם תיקון נשמתו, אלא לשם תיקון כלל ישראל והשכינה. זה כמה תלמידים היו לו לרמח"ל? שישה. באיזשהו שלב הישיבה גדלה מאוד והגיעו לעשרה. כן. הרי רק 3,000 חטאו אז, כמובן בכוזרים. אז מה? אבל כל עם ישראל היה שותף. רק 3,000 עשו את העבודה ממש. באשר לעניין החרדי בטענה, הרי החרדים מנסים להחזיר בתשובה באמונה, שלא מבטרים על אף יהודי, חוץ מיוצאי דופן לפעמים. אז יש הבדל בין אמונה זו להצעה לוותר על כל עם ישראל. אני רוצה להסביר. כשאני אמרתי הצעה חרדית, הכוונה מבחינת האידיאולוגיה, לא מבחינת מה שעושים החרדים. כי החרדים, הלכה למעשה, הם הרבה פעמים מקרבים כל יהודי. אלא פה אני מדבר על היסוד העקרוני, המחשבה הבסיסית שהיא, שהאדם הדתי הוא היהודי, ומי שאיננו דתי איננו יהודי. שזה בעצם מה שיכול להתגנב מאחורי המחשבה החרדית, וגם מה שהוצע למשה רבנו. כן, לא באתי לתקוף אף אחד במובן האישי. לא להיבהל. לא להיבהל. מה? השאלה היא ככה, למה אני מקרב את היהודי? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני מקרב את היהודי בגלל שהוא דתי פוטנציאלי. הוא עלול להיות דתי, אז כדאי לי להשקיע בו, כי אז האהבה הזאת תשתלם רטרואקטיבית, תתברר שכדאי לאהוב אותו. אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. אבל יש מה שהלל אומר, אוהב את הבריות. למה? יש שם בריות. וממילא, אם אתה אוהב אותו, אם אתה אוהב מישהו, ודאי שתרצה להיטיב עמו, ואז ודאי שתקרב אותו לתורה. הוא מקרבן לתורה. לא? ולכן נהגו ישראל להקים ישיבות בקרבנים ביהודה ושומרון, שנאמר, הוא מקרבן לתורה. כן, מה אתה אומר?
עוד מעודדים אותו, מדברים כן, יש לך נשמה טובה.
נו, מה בעיה? מצוין. אני לא מתנגד לעידוד של אנשים שזקוקים לעידוד. לא מתנגד. השאלה היא מה התורה אומרת, מה היא תורה. זה לא בגלל שיש לי צרכים פסיכולוגיים, שאני יכול להגיד שהתורה היא פסיכולוגיה. אתה מבין מה שאני אומר? זה לא בגלל שיש לי רגש דתי, שאני יכול להגיד שהתורה היא רגש דתי. יש ספר שלם נגד זה, קוראים לו כוזרי. כן? שספר הכוזרי כל כולו מדבר על זה, שאי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא על ידי סדרים הבאים בתורה שלמה מאת האלוה. שאומר כיצד, איזה מעשים צריכה העדה הקדושה לעשות כדי שתשרה שכינה. נכון? והפסגה של הדברים האלה זה הנעשה במקדש, שהוא פעולה של כלל ישראל. נכון? אני קראתי בכוזרי. תראה, אולי זה עושה את היהדות שאני מדבר עליה לא פופולרית. אולי בעקבות השיעור הזה רבים יחזירו בשאלה. אבל מה אעשה? אני לא יכול להגיד בשם התורה מה שהיא לא אומרת. וואלה. אגב, מי שרוצה לעזור בשאלה בעקבות השיעור הזה, בכל זאת שיתקשר אליי. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון. אתה צודק. הרבה פעמים אנשים חוזרים מתשובה, ממניעים אישיים, זה אני מסכים איתך. לא נגד זה. תמיד לא, זה לא נכון. זה לא נכון. מה אתה אומר? לא, 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 זה לא נכון. לפעמים ככה, לפעמים ככה. כן? צודק. כלומר, אתה אומר, איך יכול להיות שאדם יתפלל על הכלל ויתדבק בכלל כשהוא עצמו צריך לתקן את עצמו? תשובה. מה ידחוף אותו לתקן את עצמו? הידיעה שהוא לא יכול להידבק בכלל בגלל חטאי עצמו. הוא כל כך רוצה להידבק בכלל שהוא רואה שעוונותיו מונעים ממנו את ההתעסקות הזאת. לכן הוא חוזר בתשובה מעוונותיו כדי שהוא יוכל לטפל בכלל. מה? מה פתאום? יש הרבה אנשים שנדבקים בכלל ומרגישים שמשהו מעכב את הדבקות הזאת. ולכן הם חוזרים בתשובה. כך ראוי להיות. טוב. דקדוק החברים. כל זה בגלל שתי מילים במשנה, נכון? המשנה אמרה, בדקדוק חברים, לומדים תורה. כן. בספר נשיאת ישרים, לפני שמגיעים לפרישות, אתה רואה שלא מדברים על הכלל. נכון. אבל יש משהו לפני זה. הספר נשיאת ישרים בנוי על ברייתא של רבי פנחס בן יאיר, נכון? איך מתחילה ברייתא של רבי פנחס בן יאיר? תורה מביאה לידי זהירות, זריזות וכו'. אז יש לפניכן תורה. למי ניתנה התורה הזאת? לכלל. כיוון שניתנה לכלל, אני עכשיו לומד מסילת ישרים, כדי שכפרט אוכל להתחבר בחזרה אל קדושת הכלל. זה כלל ופרט וכלל. תורה מביאה לידי זהירות. אז התורה שאני קיבלתי, שהיא שייכת לכלל, דורשת ממני כפרט להגיע לזהירות, זריזות וכו'. הבסיס זה השייכות שלי לכלל ישראל, קודם כל, ודאי. למי ניתן ספר מסילת ישרים? לאדם שכבר יודע מהי תורה. או, זה ספר לתלמידי חכמים. טוב, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים. מה זה פלפול התלמידים? זה התנועה הזאת, יפה מאוד, יפה מאוד. יש דבר מעניין, כתוב פלפול התלמידים. אני הייתי כותב בפלפול הרבנים. שהרב מפלפל. תשובה, הפלפול זה שלב הכרחי בקניית החוכמה, אבל הוא לא מטרה. לכן הוא מיוחס בעיקר לתלמידים ולא לרבנים. כשאתה רוצה לדעת איך ללמוד, זה טוב שאיזשהו שלב, שבו תהיה כמות מסוימת, אחוזים מסוימים של הלימוד, שיהיו לימודי הפלפול. אבל אי אפשר להפוך את הפלפול למטרה. לכן זה מה בפלפול? התלמידים. הלאה. ביישוב. מה זה יישוב? יישוב הדעת. נכון. יש, המקום שבו לומדים תורה נקרא ישיבה. למה ישיבה? כי צריך לשבת. כשאדם יושב, זה הזמן שבו הוא יכול להתרכז. אם אדם הולך או עומד, קשה לו להתרכז. אם הוא יושב, הוא בעמדה כזאת שהוא מפסיק את המגע שלו עם התנועה העולמית, ולכן הוא יכול להתרכז. כן. למה לא מתפללים בישיבה? כי הישיבה זה לא פעולה, התפילה זה לא פעולה לימודית. לא, התפילה איננה פעולה לימודית, התפילה היא פעולה רגשית. שבה אני עומד לדין, להתפלל, להתפלל מלשון פלילים. אני עומד למשפט, אני באתי לבקש משהו. השופטים אותי אם אני ראוי או לא. וכאשר אדם עומד למשפט, עומד. ועמדו שני אנשים אשר להם הדין, לפני השם. ולכן גם אדם משתחווה לפני בית הדין. הוא עושה שלום ברומיו, הוא עושה שם עלינו, כל יום ישראל. יש לו שלושה דיינים. אחד שכולו חסד, השני כולו דין. והשלישי אף בדין שהוא שניהם ביחד. אז ברור שהוא חייב לעמוד במצב כזה. ואיך הוא יושב? ברור? מה שיש עד 18 זה הקדמה לתפילה. זה הקדמה לתפילה. זה לא התפילה עצמה. כל התשבחות... כן, התפילה זה רק ה-18. החלק היחיד של הסידור שהוא תפילה זה ה-18. לא. לא, 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 לא. מה שאני עושה לפני כן, אני מכין את הנפש שלי. ויש כמה... מה? לא. אני בונה את הנפש שלי כדי להיפגש עם השופט. כלומר, אני צריך לדעת שאני עומד לפני השם. איך אני יודע שאני עומד לפני השם? אני הכנתי את הנפש שלי באופן כזה שיש לי עם מי להיפגש. לכן צריך יראה, צריך שמחה, צריך ייחוד של שניהם. יש הרבה חלקים של הסידור לפני כן, עד שאני יכול להגיע לתפילה. ואז בתפילה אני עומד. תראה. אגב, לא תמיד לימוד תורה זה על ידי ישיבה. בספר הזוהר כתוב על כמה חכמים שהם היו הולכים בדרך. רבי פלוני ורבי אלמוני, הוו, אזלי, באורחה, היו הולכים בדרך. נכון כך כתוב? מדוע? מסביר רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם, שכשעוסקים בסתרי תורה, סתרי תורה הם באים מקום כל כך עליון, שמוצאים את האדם ממקומו. לכן הוא חייב ללכת. לכן כשלומדים ניגלה יושבים, כשלומדים נסתר הולכים. אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אצל הפילוסופים היה דבר כזה, תלמידי אריסטו היו מכונים הפריפטטים, כלומר המהלכים. בגלל שהם היו הולכים הלוך ושוב בתוך הגינה של הליקאון, כדי לדבר בדברי חוכמה. אבל סתם לימוד זה ביישוב. יישוב, הכוונה שהאדם עוצר מן הזרימה העולמית, העולם הזה נקרא עולם ההליכה. בהתהלכך תנחה אותך, בהתהלכך אומרים חז"ל, מהעולם הזה. אז אם אתה רוצה להיפגש עם העולם העליון, אתה צריך לעצור את ההליכה ולשבת. כן. אתה אומר שבזמן התנאים התלמידים היו עומדים. נכון, כך כתוב, היו עומדים. אבל הגמרא אומרת שזה היה לפני שירדה חולשה לעולם. כיוון שאז באותם הימים כשהיו עומדים זה כאילו אנחנו יושבים. השואל קורא לו יושב ונרדם. בברסלב אומרים לעניין התבודדות שההליכה מביאה דיבורים. האין כך גם בלימוד וגם בזוהר הם בדרך כל הזמן. תשובה, תפילה, בהחלט, ההליכה מביאה דיבורים. דיבורים של האדם לפני הקדוש ברוך הוא. בלימוד זה בדיוק ההפך. כתוב הישב משה, מכאן שלימוד נעשה בישיבה. בזוהר הם בדרך כל הזמן, נכון. זה רבי אברהם אזולאי מסגיר בספר חסד לאברהם, שסתרי תורה הם באים מקום כל כך עליון שמוצאים את האדם ממקומו, ולכן סתרי תורה נלמדים בהליכה. להבדיל והבדלות, זה גם היה נכון אצל הפילוסופים, למשל אצל תלמידי אריסטו, הם נקראו פריפטטים, היינו מהלכים, משום שהם היו מהלכים מהלוך ושוב בתוך הגינה של הליקרון כדי לעסוק בפילוסופיה. ביישוב, במקרא, במשנה. טוב, זה דורש הבנה, מה זה במקרא, במשנה. את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.